היום באמונה יעסוק או אולי יסגור חלק ממעגל שדיברנו. אם פתחנו את המעגל ברעיון הכללי של דבקות בשם, חיפשנו את החלקים שיכולים להדליק, עברנו וגילינו שמדובר על מידות הנהגה, הנהגות של האדם. דיברנו אתמול על המוסר, שחייב להיות מוסר שמושתת לא על שכל אנושי, כי השכל האנושי והרצון האנושי משתנים מזמן לזמן, ממקום למקום, מתשוקות, ממאוויים, מתאוות של בני האדם, או קבוצות, או עמים שלמים, ולכן המוסר הוא משתנה. אז חיפשנו משהו שהוא מוצק, ברור וידוע, ולא משתנה אף פעם, והגענו להבנה ותובנה, שיש דבר אחד כזה שלא משתנה אף פעם, זה התורה והמצוות, שהם קרויים, הם לא משתנים אלפי שנים, אותו דבר, אותה הלכה, אותה מצווה, אותה צורת קיום המצווה. נכון שיש, ואני חייב להדגיש ולומר, יש הבדלים כאלו אחרים במנהגים, אבל לעולם לא נמצא הבדל הלכתי במה שההלכה, שורש ההלכה, גרעין ההלכה קובע, לכן לעולם לא נמצא חילוקי דעות בין הדעות השונות בישראל שמתירות דבר אסור או אוסרות דבר המותר. החמרות, כן, זה מנהג. רוצים להחמיר, זו הנהגה, זאת לא הלכה, זה הופך להיות לאחר מכן דבר שכולם עשו אותו, הרגילו בו, ואז הופך להיות כאין הלכה. ואז ממשיכים איתו. אבל מצד הגרעין של ההלכה, אם נפתח את המקור, כל המקורות יהיו זהים לחלוטין. אם זה בעדה כזו או עדה אחרת, אז ניקח דוגמה קיצונית, שיש אלה שדעתם בדעת הרמב״ם, שבהלכות שבת מתירים להחזיר מים, ואני מדגיש, מים, לא מרק מבושל. יש כאלה גם רוצים אפילו להגיד על מרק מבושל, אבל מים בוודאי, מים שרתחו לפני שבת, התקררו לגמרי, בשבת בבוקר שמים בזה בחזרה לפלטה, זה נהגו ככה תימנים בדעת הרמב״ם, לא כל התימנים, חלקם יש, ושאר הפוסקים אומרים לא, אבל ברור לכולם, כן, שזו מחלוקת והבנת המושג שנקרא בישול אחר בישול. לדעת כולם, בישול אחר בישול אסור, אלא שיש מי שאומר בלך כזה מותר, בלך כזה אסור. כלומר, יש פה איזה מין משהו שהוא לא שחרר את האיסור עצמו, אלא בפרטים מסוימים יש חילוקי דעות, אבל אסור לבשל בשבת, לדעת כולם, זהו. כלומר, יש שינויים בין העדות בדברים מסוימים, אבל הגרעין הוא זהה לחלוטין לכל הדעות, לכל הדעות, לכל העדות, במשך שנים מרובות, מעל אלפי שנים, מאז שקיבלנו את התורה, 3,500 שנים, ההלכות קבועות, ידועות, לא משתנות. לכן יש כאלה שקופצים ואומרים שהגיע הזמן שהתורה הישנה הזו תתחדש, ולא מבינים שהתורה היום נוגעת גם לשעון שבת, גם לפלאפונים החכמים וגם למחשב המשוכלל ביותר בעולם, משום שהתורה מדברת על קודים, על משוואות, על נתונים, שעכשיו תכניס במשוואה איזה מספר שאתה רוצה, איזה מכשיר שאתה רוצה, איזה דבר שאתה רוצה, זה האסור, זה המותר. יצא לך משוואה שלילית, אסור, יוצא לך משוואה חיובית, מותר, זהו, נגמר העניין. אם יש מישהו שמכניס נתונים, והנתונים נותנים מגמה שונה ממה שהתורה אסרה, אז זה מותר, גמרנו, אין בעיה. הכי פשוט זה להגיד לא, כבר דיברנו על זה. הפוסק הכי הכי טוב בעולם, הוא פוסק אדיר, הוא פוסק לחומרה. למה? כי אז הוא לא צריך לעיין בשום דבר, הוא לא צריך לחפש שום דבר, הוא פשוט אומר לא, ולא, 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 הכל בסדר, מסתדרים כולם, יופי, ברוך השם, זה נכון? לא, זה לא נכון. וכן הגמרא מפורשת אומר, שכוחה דהתרה עדיף, כוח ההתר הוא עדיף על כוח האיסור. ומה הכוונה? שאתה בא אליך שאלה בכל תחום הלכתי, ואתה מקיף את כל הדעות שיש בדבר הזה, ובתוך גדרי האיסור, אתה מתאים לנתונים שיש בפניך, והיה, ואם יש שם אפילו נתון אחד שהוא לא מתאים, אז לא על זה דיברה תורה. היא אסרה את מה שמוגדר שם. ואם זה לא מוגדר שם כמו שיש לפניך, אז זה לא זה. לכן זה נקרא כוח של היתר עדיף כשהוא בא מתוך האיסור. אתה לומד את כל האיסור ואומר לא, זה לא שייך, זה לא דומה, זה לא זה. אבל אתה מתאים. זה כוח היותר עדיף כשהוא בא מתוך האיסור. זאת אומרת שאם דיברנו אתמול על תורה ומצוות כאלו הגורמים היחידים שמאפשרים דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? אם אמרנו בהנהגות, אמרנו מידות. מידות אמרנו הרגלים. הרגלים שאדם נוהג בהם, אמרנו לעשות חסד זה דבר יפה. אם אני עושה חסד עם מי שאסור לעשות לו חסד, אני מנתק אותו מן החמצן, כי הוא סובל איסורים, זה חסד, הדבר הזה הוא רצח. כי זה לא נקרא חסד, למרות שבעיני אנשים זה אולי יקרה חסד. יש דבר כזה היום שקוראים לו המתה, המתת חסד. זה רצח במסווה כביכול מוסרי. זה האדם יכול לעשות, כי הוא לא צמוד לתורה. כלומר, המוסר האנושי הוא מסוכן ביותר. הוא נחמד, הוא נעים, הוא יפה, אבל הוא יכול להתהפך ברגע אחד בגלל קושי של מי שצריך להתמודד. אז במקום להתמודד, אז הוא יתהפך ושלום על ישראל. כן? אז אם אנחנו רואים בעלי חיים, כן, שסובלים, ואין ברירה, אז הורגים אותם. כן? אז עכשיו, היום, אנחנו מזריקים להם חומר הרדמה. מרדימים אותם. לנצח. כלומר, נותנים מינון מסוים, שכנראה עם התהליך של ההתפרקות של החומר בגוף, בעל החיים הזה מת. כן? זה צער בעל חיים, זה בסדר. אוקיי? עכשיו, המתת חסד כזו, כלפי בעלי חיים, רוצים גם כן לקחת אותה ולהגיד, אם יש בן אדם שמתייסר, אבל בוא נזריק לו חומר, או לנתק אותו, והוא ירות לאיתו לאט לאט לשלווה עם חיוך על הפנים. ההשוואה בין האדם לבעלי חיים היא נוראית. היא לא מוסרית. כי אבל, לכאורה, זה דומה, זה מוסרי, למה ששניהם יסבלו? אדם הוא בהמה, תושיע הזריקה. זהו, הם שנים. ומותר האדם מן הבהמה, אין, יש להם אפילו מקור בפסוק. זאת אומרת, אלה, זו מוסריות מושחתת. כן, אחרי שדיברנו על הדברים האלה, אמרנו שאם כן, השאיפה של האדם, הרצון של הקדוש ברוך הוא מן האדם, הוא להיות מה? טוב. טוב, הכי טוב, דוד הכי טוב. מה להיות אדם שהוא הטוב ביותר? ושאלנו אתמול שאלה ושאלנו אותה שם, אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא בנו? מה הוא ברא? זה יופי. הנה, כן, הגענו לשלה פתיחת השיעור כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא ברא בנו, אמר פה מישהו, רע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה טובים, שיברא אותנו איך? טובים.
אבל אז לא תהיה את הזכות בחירה.
אז לא תהיה. הוא רוצה שאנחנו נהיה טובים. אבל בוא נהיה טובים. תעשה אותי טוב, אני אעשה טוב, הכל טוב, רק טוב. איך אומרים? יבוא ימות המשיח, מה יהיה?
טוב.
הכל טוב. אני פעם אמרתי, אולי, אתם יודעים מה, אולי זה לא כל כך חכם, אולי זה לא נכון, ובכל זאת אני אגיד את הדברים. למרות שאני מצולם ומושמע. תראו, יש מדרשים רבים שעוסקים בימות המשיח. מה שיהיה אחר כך. והמדרשים באמת נוגעים בכל מכלולי החיים. עד יש תיאורים שלמים, מה יהיה אחרי שמשיח תדכנו יתגלה במרב ימינו, הלוואי ונזכה אנחנו בחיינו ויומנו. והנה, אנחנו רואים ששם כסף וזהב יהיו ברחובות כמו חול. היום אנחנו רואים ביד חול, לא מתייחסים, אפילו דורכים. יופי, יהיה כל כך הרבה. ולא יהיו חולים, ולא יהיו מחלות, ולא יהיו, והכל יהיה רק טוב. אמרתי שיש אנשים שכל כך מתלהבים מהמדרשים הללו. כן? ואז אם אנחנו נעשה רגע סקר, נראה. העניים שמחים ממה? שיהיה להם זהב וכסף בכל מקום. החולים שמחים כי יסגרו את בית החולים ואת קופת חולים והם יהיו בריאים. כלומר, לא הבנתי. המשיח הוא ספק של רשימת קניות. לעניים יש ברשימה כסף וזהב. לחולים רשימת תרופות. ואלה ככה. כל אחד יש לו את הרצונות שלו. שהוא יוכל לחיות בשלום ובשלווה, בלי תרדות. השני יש לו תרדה שהוא לא מצליח להתחתן. השלישי יש לו תרדה שיש לו חיתן את כולה ויש לו ככה בילדים ונכדים ואין לו אפשרות לקנות בכל אחד בית. והשלישי, והמשיח יבוא עם רשימת הקניות, הוא יבוא, יהיה קופה, כל אחד ישים את הרשימה עם שם של פרטי ותעודת זהות, והמשיח יפתור לו. מה זה? זה עיוות של תפיסת ימות המשיח. יותר מזה, אם אנחנו היינו חושבים, וכבר דיברנו על זה בשיעור אחר שדיברנו על בניין הבית הפרטי, המשפחתי היהודי. רבותיי, אנחנו יודעים, יש שאלה שמובע בעקבות אותה גמרא שאמרנו, שחכמים ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה, ואז ראו שזה עת רצון, רצו לבטל גם את יצר העריות. וביטלו. ואחר כך לא מצאו לו ביצה אפילו אחת בשום גבול בכל ארץ ישראל. כן? לא בעולם, לא מצאו. אז עלתה שאלה. הרי אנחנו יודעים שיצר העריות הוא יצר חזק, יצר קשה. ועד כדי כך שחזל קבעו כלל שאין אפוטרופוס לעריות, כלומר אף אחד לא יכול להיות סמוך ובטוח שהוא יעבור בשלום את העולם הזה, כן? בלי להיזהר, בלי להישמר מן הדבר הזה, כי אפשר ליפול. מה יהיה בימות המשיח? מה אתם אומרים? יהיה יצר העריות או לא?
חייב להיות.
חייב להיות. כי אם לא, אז מה אמרנו בימות המשיח? מי שהיה היה וגמרנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, שיצר העריות יהיה גם אחרי ימות המשיח. זאת אומרת, רגע, אם יהיה כן.
אז איך חכמים רצו לבטל אותו?
הם רצו חישוב שאם יבטלו אותו, אז העולם יהיה קשה. זה טעות, כן, הם חזרו בהם. כלומר, הייתה השקפה, היה רצון, והם חזרו בהם. זאת אומרת, שיש אולי כוונה טובה, אבל המעשה הוא לא נכון. ככה לא פותרים את הבעיה. ממילא, אנחנו רואים שאם הקדוש ברוך הוא היה ברור אותנו טוב, וכולם היו עושים טוב, מה הייתה עכשיו השאלה הבאה? תגידו לי, אתם רוצים שיהיה לכם טוב, או אתם רוצים שיהיה לכם עוד יותר טוב? אתם רוצים שיהיה לכם עוד יותר טוב, או עוד יותר טוב? אתם רוצים עוד טוב, או אתם רוצים עוד הכי טוב? יופי, אז אתה רוצה 40, מי שיש לו מנה רוצה 200. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו טוב, היינו עוד פעם נגיעים מאותה נקודה כמו היום. למה הוא ברא את הטוב רק ב-20%? אני רוצה 40. למה 40? 60. למה 60? 80. למה 80? 100. למה 100? 200. אין לזה סוף. כלומר, האדם, מצד היותו אדם, כן, מסתכל על העולם בעין. איזה עין? לא טובה. מה הכוונה? שכל מה שהוא רואה ולא מסתדר לו באופן אישי, ופה מדובר באופן אישי, הוא רואה מיד את זה כרע. רע. רע לו. הוא סובל, הוא מתייסר. יש לו קושי. רע לו. האם זו האמת? עלה לי סיפור בראש. הסיפור קצת קשה, אנחנו לא נמתח את הסיפור, אנחנו נספר את העובדות, כפי שאנחנו מכירים. כדאי לך להקשיב. זה סיפור מעניין. מסופר לרבנו הארי, ואני לא אדייק בפרטים כי אני לא זוכר אותם במדויק, אני מעלה פחות או יותר, יסלח לי רבנו הארי, הוא לא סיפר את הסיפור עליו, ותסלחו לי אתם אם תפגשו את זה קצת עם תיקולי, מי שמכיר שיתקן אותי. מסופר שבצפת היה זוג שהשתדך. ואז אבי החתן הבטיח לאבי הקלה, נדוניה, כנאו, כך וכך, סכום, או הפוך, הפוך. לא, כן. ואז החתן הביא לקלה מתנה, סכום כסף מסוים, כן? לחתונה, יופי, תרגנו. הזמינו את רייכמן לצלם, עד כמה חבר'ה לעשות את הסעודה, הכל התארגן, עשו את החזונה, יופי, מצוין. במחרת בבוקר, לוויה. יוצא פרסום בצפת, החתן, דנן, עליו השלום, לוויה בשעה כך וכך, וזהו. באו ההורים בוכים, הקלה בוכה, ההורים בוכים, מי ששון לאבל, מי שמחה ליגון. איך זה? מה קורה פה? מה הולך פה? איזה דין, איזה ריבונו של עולם, ככה עושים. אפילו שבע ברכות לא הספיקו. מה זה, איזה מגזרה נוראה זו? למה? כזו ברכו איזה רע בעולם. ככה באו לרבנו הארי, ובידוע רבנו הארי ידע דברים שאנחנו לא יודעים. אז אחרי הלוויה, אמר להם, תבואו אצלי. באו אצלו. אמר להם, תשמעו, אכן קשה מאוד. דבר כזה זה דבר נוראי, לא פשוט בכלל. אבל אני רוצה להסביר לכם מה היה פה. אנחנו לא מבינים בזה כלום. יש דבר שנקרא חשבונות פתוחים. מה פירוש חשבון פתוח? שאתה לא סגרת את החשבון. שאתה חייב לאדם כסף, אתה צריך להחזיר לו את הכסף. לא יעזור כלום. אם אדם חייב כסף ולא שילם, והלך לעולמו, אז היורשים צריכים לשלם מרכושו. כלומר, הוא קודם להם בירושה. אם הוא מוכיח שאכן אביהם חייב לו, הם צריכים לשלם. מאמר להם רבנו ארי, היה חשבון פתוח. החשבון הפתוח היה של, קוראים לזה בזהות הקדומה, בגלגול הקודם, השניים האלה, החתן והכלה, היו שותפים בעסק. והחתן לקח ללא רשות השותף סכום כסף. ולא הועיל שום דבר. הלכו לבית דין, הלכו הכל, היה קשה להוכיח. ולכן הוא לא שילם. הורידו אותו חזרה לעולם. הורידו את השותף שלו עכשיו בתור קלה. וחיברו ביניהם, והכסף שהוא נתן בנדוניה היה בדיוק הסכום שהוא היה חייב בפעם הקודמת. אחרי שהוא שילם, זה היה הדבר היחיד שהשאיר אותו פה. אין לו מה לעשות פה יותר. לכן הוא נפטר. הסיפור קשה, לא מובן לנו, אבל כך אומר רבנו ארי, הכל טוב.
ומי אמר שאנחנו לא
גלגולים במחרת? כולנו גלגולים בהפטרתך, אני אומר לך את זה מפורש. לכן, אל דאגה, אתה גלגול, גם אני. אבל רק שנייה.
הרב, אני לא מבין את זה, אז אם...
אני יודע, גם אני לא. לכן, אני רק השתמשתי בסיפור, כדי להסביר לנו, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם...
הרב, אני יכול להיות
לצורה? הכל טוב.
הרב, אני יכול להיות לצורה?
אני לא מתעסק בגלגולים, אני לא מבין בזה, אז אני לא יודע. לכן, צריך להבין שמה שאנחנו רואים בעולם כרע, הוא בהכרח לא רע. בהכרח. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב. הוא טוב מוחלט. מיד. ומה שאנחנו מפענחים אותו בתור רע, זה בגלל שאנחנו רואים אותו מאוד מצומצם, מאוד נקודתי, מאוד מאוד אישי, ולכן אנחנו מרגישים רע, וזה בסדר, זה טבעי, אנחנו בני אדם. אבל צריך להבין שהעולם הוא טוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו טוב. דוגמה, תגידו לי, להיות אנשים שאומרים את האמת, ורק את האמת, זה טוב או לא טוב?
זה טוב.
זה טוב. זה טוב. לא תלוי בשום מצב, זה טוב. תאמר אמת. תאמר אמת. אתם יודעים, כולנו היינו אנשים טובים לגמרי. כשהיינו ילדים קטנים, עד שהגענו לגן, שם הפסקנו.
למה?
מיד.
התחלנו לשקר הגננת.
יפה, התחלנו לחפש תירוצים. לפני זה, בתור ילדים קטנים, ילד אומר את האמת, אם היא נעימה או לא, אבל הוא אומר את האמת. הוא לא, אין לו עניין. אין לו משהו רע. הוא לא רואה רע בעולם בכלל.
הוא לא יודע לדבר, איך להגיד?
הוא מדבר. הוא אומר אמת. לפעמים היא עוד לא נעימה, אבל הוא אומר את האמת. כשאנחנו מתגדלים, אנחנו למעשה מתקלקלים. אנחנו מתבגרים בגוף, מתבגרים בשכל, גדלים ודברים אחרים. אבל הרבה מהמידות הנכונות, מהנהגות הנכונות, שהם באים באופן טבעי לאדם, אנחנו מקלקלים אותם בידיים. אז השאלה מדוע הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו טוב יותר, אין היסוד. הוא ברא אותנו הכי טוב שאפשר. הוא ברא אותנו טובים.
מה איך זה מותרה?
והאדם בבחירה שלו, מקלקל את הטוב הזה. אם כן, השאלה שעולה, למה לא נתן השם יותר טוב, אין לה מקום, הוא נתן את הכי טוב. השאלה, מה אתה עושה איתו? ואתה מעוות אותו, הוא מעקם אותו. ולמה? כי מגיע השלב שבו אדם מתחיל להתמודד עם תאוות, עם יצרים. ואתם כבר יודעים, לצערנו, לשמחתנו, זאת עובדה. איך חז"ל קוראים ליצר הרע, מישהו יכול להגיד?
סדרה אחת.
לא טוב מאוד, עוד הגדרה. בינתיים שאתם חושבים, ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בעולם.
אמן. הרב סדרה אחת.
עוד.
אבינו קוראים סדרה
אחת. בואו נדבר רגע כרגע על שלטון, מושג שלטוני.
המלך זקן.
יפה, מלך זקן וכסיל. ואיך קורה שלמה המלך ליצר הטוב? נער. מלך נער. יש לנו עכשיו שני מלכים. מלך זקן, כן, זקן, ותיק, אבל טיפש. זה מלך צעיר, בלי ניסיון, והוא צעיר, אתם יודעים איך מתייחסים הצעירים. עזוב אותך, אתה צעיר, אה? למה? מה העניין בזה?
כי המלך שהזקן שלו כאילו היצר הרע, אז הוא כאילו כבר עשה את שלו, אין לו מה לשפר, כאילו הוא כבר יצא מהעולם, אז הוא כבר רע. והמלך הצעיר הוא טוב, אבל הוא עוד יכול לקלקל את עצמו.
אבל מי שולט באדם? אומר שלמה המלך, עיר יש בה, כן? יש עיר, ויש לה מלך זקן וכסיל. זה גוף האדם. ברגע שאדם נולד, יוצא מרחם אמו, רואים מזל טוב, באותו רגע מתחבר אליו אוטומטית, מתנה, יחד עם הגוף, יצר הרע. למה? יש לי אולי, לא יודע, זה נשמע כאילו הפתעה בשלכם. אתם יודעים שעד גיל בר מצווה...
אין לך יצר טוב.
אין יצר טוב בכלל. הכל יצר רע.
הרב עומד את זה בחמישי.
איך זה הגענו?
תכף אני אסביר. אין יצר טוב. אבל רגע, אני עושה מלא דברים טובים!
תקסבים.
עושים דברים טובים, לא? ילדים עושים דברים טובים! במודבה! אם יש לי יצר רע, ורק יצר רע, ויצר הטוב בא לאדם בגיל 13, אז מאיפה הדברים הטובים שעשיתי עד היום? עד הבר מצווה. למה? כי אני בראתי אותך טוב. בראתי אותך הכי טוב. ויש לך רק טוב. וזה לא רק טוב. למה אתה מסוגל לעשות טוב אפילו כשיש לך רק יצר רע? כי זה טוב מוחלט. יצר רע לא נכנס איפה שהדברים מוחלטים. הוא נכנס איפה שיש סדקים. איפה שיש ספקות, תבדקו את עצמכם. אף פעם יצר הרע לא בא לאדם בדברים שהוא אצלו סגור שזה ככה. לעולם לא. יצר הרע נכנס איפה שהמטריה האווירית אין כיפת ברזל. יש לו ספקות, הוא לא יודע, הוא לא בטוח, הוא לא משוכנע. מי קורא למי? הגנב נכנס לחור או החור קורא לגנב? איפה שיש חור, גנב בא. איפה שיש סדק באמונה, איפה שיש סדק בהבנה, איפה שיש סדק בקיום מצוות, שם יצר הרע נכנס. אבל אם יש בן אדם למשל שאצלו יארג ובל יעבור, מוחלט, שהוא לא אוכל אלא כשרות מסוימת,
נהיה בפסח.
הוא לא יכשיל אותו בזה, אף פעם, כי חבל לו על הזמן, כאילו, זה לא יעבור. אבל איפה שהוא אומר, תראה, אולי ככה, אולי אפשר, או, זהו, יש חור, הגנב בא, שלום. זאת אומרת שעד גיל 13 אנחנו עושים הרבה דברים טובים. תראו כמה דברים טובים עשיתם בילדות, ביניכם, לבין חברים, ביניכם לבין אחים, ביניכם לבין ההורים. המון דברים טובים. והשאלה מתחדדת יותר, אם יש לי יצרה, הייתי צריך להיות מה? פעיל חברתי שלילי, רק כל היום. זה היה צריך להיות המוטיב המרכזי של ילד. וזה הפוך.
אמרת, כי הוא נברא...
כי הוא נברא טוב. הוא נברא הכי טוב.
אם הוא נברא טוב, אז למה הוא בוחד?
מתי הוא מתחיל להתעכם?
אמרו להם.
כי יש לו יצרה. יצר הרע נכנס, ברגע שהוא מתחיל להפעיל את היצרים. הוא מגיע לגן, הוא עושה משהו לא בסדר, הוא יבוא ויגיד כן. אבל רגע. תנו לי עונש. זה לא כן. אופה, זהו, התחלנו. כלומר, למעשה ברגע שהאדם פורץ פרצה בטוב, הוא מאפשר לרע לפחות. תבדקו כל אחד את עצמו, דברים שאצלם הם מוחלטים, אין שם יצרה. אין להם אף פעם מלחמה שם. הם הולכים ועושים וזהו. אין להם שאלות, אין להם תהיות, אין להם קשיים, הם פשוט עושים. בלי עכשיו פעמיים. ואף אחד בעולם לא ישכנע אותם או יזיז אותם מדי, כי את לא זה מוחלט. אם כן המחשבה או התהייה או הרצון להגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא טוב, היא לא נכונה ביסוד. הוא ברא את העולם ואותנו הכי טוב שיש. במקסימום. אם כן, אנחנו לא יכולים לשאול מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות מסביבנו באופן אחר. כי הוא ברא את הסביבה שלנו באופן הטוב ביותר שאפשר. אם כן, נעבור לשלב הבא. תגידו לי, ברגש, בתחושת רגש, אדם שחי מן הצדקה, כל פעם צריך ללכת לבית תמחוי לאכול, כל פעם באים אליו אנשים, נותנים לו כסף, ואז ברוך השם, יש לו בוקר, צהריים, ערב, שישייה ימים בשבוע, לשבת לחם משנה, את ה... הוא חי באיזה דירה, באיזה מקום, את החשמל, מממנים לו שכנים טובים, את המים קובע משפחה, את הקניות לילדים, ביטוח לאומי, כל מיני אנשים, הכל יש לו. איך הוא מרגיש?
הוא מרגיש טוב, כי הוא מרגיש רע. מאחרים.
הוא מרגיש רע, יש לו הכל ורע לו.
הוא מרגיש שהוא נחשן.
למה? כי זה נקרא בלשון חז"ל, נהמן וכיסופה, לחם עם בושה. הוא מתבייש, זה לא טוב לו. אבל ברוך השם יש לך הכל, לא, ילדים לבושים יפה, הכל בסדר, דואגים איזה עמותות, גופים, הוא מרגיש רע. כשאנחנו נסתכל מן הצד, תגיד, בסדר, דואגים לך, אמר, מה אכפת לך? לא אכפת לי. אדם מצד נפשו, הבריאה, לא יכול לחיות עם בושה. זה נקרא נעמד יחיסופה, בלשון חזר. לכן הקדוש ברוך הוא בורא את העולם הזה, באופן הטוב ביותר, המושלם ביותר, עם כל הכוחות שאדם פשוט יכול, איך אומרים בשיר, שם הרי גולם, פושט היד וגע בה. תלך לגולן, תיגע בגולן. אבל אם תישאר בצד השני של טבריה, אז שם הרי גולן. אם לא תושיט את היד, לא תיגע בה. אם אנחנו לא ניגע בטוב של העולם, אנחנו נראה כל דבר כרע. ויהיה לנו תלונות. על מי? למה הקדוש ברוך הוא לא? הוא עשה ככה וככה, סליחה. אני עשיתי הכל בסדר. אתה הקמת. מה אתה בא אליי? אתם מכירים את זה שאתה קונה מכשיר, קונה משהו, ואתה מקלקל אותו. ואתה בא אליי על החנות, אומר לו, תשמע, זה התקלקל. סליחה. זה אתה עשית. מה אתה בא אליי? אין לזה אחריות. כלומר, ברגע שאתה זה שגורם להרס, מה אתה מתלונן ליצרן? אתה השתמשת לא נכון, אתה קלקלת את המוצר. ככה אנחנו בעולם הזה. כן, כשאנחנו פוגשים מציאות בעולם שהיא נראית לנו רע, ויש הרבה כזה, כן? אנחנו יכולים להסתכל מסביב. יש אנשים שנפגעים בתאונות, יש אנשים חולים, יש צרות, יש... כן? אנחנו רואים רע בעולם. המושג רע בעולם הוא מושג מושאל מוטעה. אדם, גם לפעמים עוברים על הדברים שהוא לא אשם בהם. אבל זה קורה כי אדם אחר היה לא בסדר. כלומר, האדם הוא הפועל, לאו דווקא באופן האישי. אדם יכול לעמוד במדרכה, ורכב יעלה למדרכה ויפגע בו. הוא היה בסדר, הוא עמד על המדרכה. אבל הפגיעה בו נעשתה על ידי מי? על ידי אדם שפשוט זלזל, ולכן הוא פגע בו. עדיין הרע נכון זה האדם, ולא שום גורם אחר. כי כשאנחנו נמצאים בחברה אנושית, ולא משנה מהי, לא משנה מה צבעה, מה מינה, מה גזעה, מזעמי, כל חברה אנושית יש בה קשר של מחויבות בסיסי אחד כלפי השני. וזה כמו שאנחנו אומרים בדברי הרמב״ם, מגדיר את זה ועוד, המצוות השכליות. תחליפו את המילה מצווה בחוקים, חוקים חברתיים, מוסכמות חברתיות. זה כולנו פשוט, יש לנו שעון על היד, שעון על היד עם המספרים, זה מוסכמה חברתית, ואף אחד לא מתווכח על זה. יש דברים שהתקבלו, וזה ברורים עליהם, לא צריך בית ספר בשביל זה. והדבר הבסיסי הוא, לעולם אל תזיק לחברך. זה כלל יסוד. לא צריך תורה בשביל זה, לא צריך מצווה בשביל זה, לא צריך מעמד הר סיני בשביל זה. זה הגיוני. אם אנחנו רואים אנשים שיכולים ללכת ברחוב ולזרוק קליפת תפוז על הרצפה, האדם הזה באותו רגע רמס מוסכמה חברתית, בסיסית, יסודית. מישהו יכול להחליק על זה. כבר, אנחנו מדברים על רבדים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם מרוב שהתרגלנו להרוס את הטוב. שמעתי, לא הייתי בחול ברוך השם. אני לא יודע אם זה בדנמרק או בשוויץ, אבל במדינות סקנדינביה, אם מישהו זורק משהו על הרצפה, אז השוטרים או מי שרואה אותו רץ אליו, אומר לו, סליחה, נפל לך משהו. תרים אותו. מה זה? איך יכול להיות? איך אתה בכלל חושב שאפשר? ברגע שאני חוצה באור אדום ברמזור, שברתי מוסכמה חברתית, ולמה? כי עכשיו אני מדבר כמישהו אוחז בהגה. כשאני רואה רמזור ירוק, אני מבין שהדרך היא עכשיו שלי. יש איזה סדר, קבענו סדר, מוסכמה חברתית. אז למה אתה קופץ לתוך הכביש? אתה מסכן גם אותי בקטע, לא רק אותך. כבר שאנחנו מדברים על טוב, העולם הוא טוב. המורכבות שבו, ההרכבים שבו, החלקים שבו, המציאות שבו, היא מקסימום טוב. ומי שמעוות ומקמת זה בני האדם, ולפעמים אפילו במוסר כביכול. אז כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אפשר להרוג בן אדם ולקרוא לזה המתת חסד. וזה רצח. והבן אדם הזה יגיד שזה בסדר. כי למי קשה לסבול? לחולה? בדרך כלל חולים במצב הזה מורדמים. לא קשה להם כלום.
למשפחה.
למשפחה קשה. אבל בגלל שלך קשה אתה הורג אותו?
לא עושה לך.
לא הבנו.
באותו רגע בן אדם...
כאשר אנחנו מדברים...
בן אדם לא שולט בעצמו.
תודה רבה, על זה דיברנו. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הרוע שבעולם, הטענה היחידה שיכולה להיות לנו היא כלפי עצמנו. רק עצמנו. לא להגיד למה הקדוש ברוך הוא עשה רע. אין רע בעולם. מבחינת הבריאה אין רע. העולם הוא מושלם בטוב. והכי טוב, ורק טוב. זה מה שאומר איוב, מאת השם לא תצא, הרעות והטובות. לא, יוצא שני דברים, יוצא אחד, טוב. הרעות לא ממנו.
לא יוצאים ממנו.
הרעות היא מהאדם.
למה לא אומרים יוצאים?
זה דרגה ראשון, תחבירית, תחבירית, לא יוצאים אל אחד. שניהם לא יוצאים, אחד יוצא. טוב. ממילא, לבוא ולהגיד שאם הקדוש ברוך הוא היה פורא אותנו טובים, או טובים יותר, עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, יש לזה יסוד? אין. כי אז אתה אומר, אם אני, הקדוש ברוך הוא היה בורא בי רק טוב, והכי טוב הייתי עושה רק טוב. זה לא נכון, הוא ברא אותך טוב, ורק טוב. תסתכל, איך היית בתור ילד? היית מקסים. היית רק טוב. ותראה איך נהיית עכשיו. אז העיוות לא בא במקום. המוצר היה פיקס. אתה הרסת אותו. מה אתה מתלונן כלפי היצרן? בוא נראה את הדברים בלשון הרמב״ם. אתה רוצה לקרוא את הרמב״ם? אם קשה לך בוא, לפחות תקשיב אליי. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ח' הלכה י', ואני קורא את דברי הרמב״ם מילה במילה. כבר הודיעו לו הרחמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה ואין יודע גודלה ויופיה ועוצמה אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. כלומר, כל מה שאנחנו מתארים או חושבים או שומעים על העולם הבא זה איך אומרים, זה בגדר של דמיון מפותח. כי באמת, באמת, באמת אי אפשר לדעת. ושכל הטובות שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינם אלא לדברים שבגוף שנהנים בהם ישראל לימות המשיח. כמו שאמרנו בהתחלה, יהיה כסף, זהב, המאפיות יסגרו, אתם יודעים למה? כי החיטה שהיא תצמח, היא תצמח פיטה, פיצה, לחם פרוס, ככה זה אוטומטי, יבוא ככה מוכן, ככה פחות לפי המדרשי. גם הסגרו דרך אגב את כל תעשיית הטקסטיל, כי היו שיחים שיהיו בגדים מיד, יגדלו בגדים מוכנים, זה תיאורים של המדרשים, בהפרזה. כלומר, רוצים להגיד איזה משהו?
אבל דברים לא יעלמו.
רגע, רגע.
נכון?
רק שנייה. לכן אומר הרמב״ם, בזמן שתשוב הממשלה לישראל, אבל תועלת, טובת חיי העולם הבא, אלא ערך ודמיון. ולא דימו הנביאים כדי שלא יפחתו אותה בדמיון. כלומר, נתנו איזה דוגמה, משהו, כדי שיצמדו לזה ולא, איך אומרים, יעופו על עצמם. לגמרי. ודי שאמר ישעיה הנביא, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. כלומר, נכון, אנחנו מדברים בהפרזה, בדמיון, במשהו שאנחנו רוצים לתת איזה מין קו, אבל לא במי שזה ככה. אבל צריך ליצור איזה מין משהו כדי שאנשים בכלל לא יגזימו. שלא יתעפפו לחלוטין, ואשרי למי שיחכה לו. כלומר, באמת באמת מתי אנחנו ניפגש עם אותם אמירות, עם אותם דברים, רק כאשר יש לנו, מה? ביד משיח בפועל. כלומר, כשאנחנו נראה, עד אז אנחנו לא מסוגלים להבין. עכשיו, מה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא? מה ההבדל? בין העולם הזה שלנו עכשיו לימות המשיח. אומר הרמב״ם יש הבדל אחד.
בעולם הזה אתה מחליט.
לא, אומר הרמב״ם, הבדל אחד. בין מה שיש היום, במאה ה-21, לימות המשיח שיהיו, לא יודע, עכשיו. מה אני משנה? כרגע יש נתונים בעולם. בוא נראה מה קורה בימות המשיח. מה ההבדל? אומר הרמב״ם דבר אחד, לא להתבלבל, שיעבוד מלכויות. זהו. זה אומר שעם ישראל אף אחד לא ישלוט עליו, אף אחד לא יבל, הוא יבל לעצמו. לא אמריקה, לא אנגליה, לא, לא, רק שנייה.
אבל המדינות האלה...
אף אחד, הם יהיו, כן, הם יכולים להיות קיימים, מיד, הם יכולים להיות קיימים, אבל מי שיגבע ומי שישלוט ומי ש... לעם ישראל יהיה לעצמו. לא, אף אחד לא משעבד.
ודברים...
זה לא, רגע, רגע, זה כל ההבדל. זאת אומרת שעולם כמנהגו נוהג, הכל יישאר אותו דבר, ויהיו סמארטפונים.
השאלה שלי זה מאיפה הרמב״ם?
רגע, מתוך חז"ל.
אבל אמרנו שחז"ל אומרים שאי אפשר בכלל לדעת מה יהיה.
לא, יפה, יפה, יפה. לכן הרמב״ם אומר, יש עולם הבא, זה עולם נשמות, ויש ימות המשיח שזה כאן, להבדיל. והעולם הזה, העולם הפיזי שלנו, לא ישתנה, הוא יהיה אותו דבר. למה זה חשוב לעניין שלנו? כי אם אמרנו שהעולם הזה נברא בצורה הכי טובה, הכי מושלמת, וימות המשיח באור באים כי ימי תיקון, אוקיי? כי ימים שסגרו את כל העניין של מה שצריך תקן וכו' וכו' וכו'. הרמב״ם אומר שאין הבדל. באיזה מובן? הפיזי. זאת אומרת שהעולם שכולם מתייחסים אליו כימות המשיח למצב האופטימלי, הטוב ביותר שאפשר להגיע, בעצם נמצא מתי?
אחרי.
גם עכשיו. אין שינוי. עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת שגם היום העולם הוא מושלם פיזית, בצורה הטובה ביותר שאפשר. האדם הוא הבעיה, האדם הוא המקלקל, האדם הוא ההורס, האדם הוא הרע בסיפור הזה. אז אם האדם פועל באופן שגורם נזק, למעשה הטענה היחידה שיכול להיות לו היא כלפי עצמו בלבד. אתה הבאת עליך את הצרה הזו, אתה ורק אתה, כי מצד המציאות לא היה צריך לקרוא דבר כזה. הכל טוב. ממילא ההסתכלות על העולם כעולם טוב הופכת להיות מה? אם חיפשנו מה נותן לנו את האפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא, למדנו עוד דרך. ומה היא? עין טובה. לראות את הטוב. לעשות טוב ולהפסיק להתלונן, להפסיק להתבכיין, להפסיק להאשים את הקדוש ברוך הוא. הוא לא אשם בכלום. קרה לך בעיה, כואב לך, אתה הגורם. תבדוק. נזהרת? לא נזהרת. עשית פעולה לא נכונה עם הגוף. אכלת משהו לא תקין. נחשפת למשהו. זה אתה. אז זאת היצרן. אדם רואה טוב, תפיסות החשיבה שלו משתנות למה? כטוב. לכן היצר הרע, שהוא ותיק ב-13 שנים מהיצר הטוב, נקרא מלך זקן, יש לו ותק, אבל כסיף, טיפש. כי הוא מנסה אותך להראות לך כל הזמן מה? כמה שאתה רע. כמה שאין לך כוחות, כמה שאתה לא מסוגל, כמה שאתה אפס. וזה שקט. אבל תראה, לצערנו הרב מה הוא? הוא המלך הזקן, הוא שולט. אתה צריך להעיר את המלך הצעיר, וזה יצר הטוב, ולהילחם וללכוד את העיר. וזה אפשר. איך? להבין שגם אם אני נכשלתי ונפלתי, הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא, מה קרה לה? קרה לה משהו? לא קרה לה כלום. היא נשארה כמו שהיא הייתה. אבל כרגע, תראוי, קיבו רגע את החשמל. תעשה תשובה, נדלק החשמל. אתה לא רע. אתה טוב, היית טוב ותישאר טוב. לכן שהתורה אומרת על האדם שהוא רע, מה היא אומרת? היא אומרת שהאדם רע? כי יצר לב האדם רע מנעורה, לא האדם, היצר שלו.
כמו מה שלמדנו שבן
אדם רע. אתה להפריד, מי מסוגל להפריד? רק מי שרואה מה? טוב, מי שמבין שהעולם הוא טוב, מי שקולט שהכל טוב. אולי מתוך זה הייתה את הסיסמה שלא כל כך הסכמתי איתה, תחשוב טוב יהיה טוב. אמרתי, תחשוב טוב ולא תעשה טוב, לא יהיה טוב. זה חלק של העשייה פה, אבל בסדר. אם המחשבות שלך היו טובות, ההרגלים שלך והכוונות שלך והתובנות שלך, מה הם יהיו? טובות. וזה התפקיד. אז אם דיברנו על תורה ומצוות כמדביקים, כקושרים בין האדם לקדוש ברוך הוא, מצאנו עוד רובד. והרובד הוא טוב. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב, הכי טוב, תהיה אתה טוב, תתחבר. כי טוב לטוב, נדבק. טוב ורע, לא הולכים יחד. ומתרחקים זה מזה. אולי בגלל זה, כשיש חתונה, השרים לזוג הצעיר, ענבי הגפן בענבי הגפן. כן? שיר כזה, ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. זה ממרה של חזק. כן, כלומר, רוצים להגיד שהציבור הוא ציבור טוב, למה? כי זה גפן עם גפן, ולא גפן עם לימון. זה לא מתאים. כלומר, הזיווג מתאים. השיר שיר כזה, שעשו לו מנגינה. מילים שעשו להם מנגינה. ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. זו ההתאמה. עם ישראל משהו לגפן. כרם. כרם היה לידידי, זוכרים? למדנו את זה בישעיה. עם ישראל משהו לכרם. והקדוש ברוך הוא בא לכרם.
משל הכרם.
כן. אז בוא לא נהיה כמו משל הכרם בישעיה, אלא נהיה באמת כרם השם צבאות. נחזור ולראות טוב. לקיים תורה ומצוות, להקפיד. ואז נעבור בשיעור הבא, ואני אגיד את הכותרת עכשיו, איך מרגישים את הקדוש ברוך הוא, לחוש את אלוקים. זה בעזרת השם, בשיעור הבא.